באוניברסיטת בר אילן על הנושא ועתה אל תעצבו לפרשת ויגש.
ערב טוב. אני מבקש הפעם לעסוק בתוך כל סיפור יוסף ואחיו, שבשבת הזאת פרשת ויגש אנחנו מגיעים אל השיא החדש כל פעם של ההתוודאות בין האחים לבין יוסף. אני רוצה לעסוק הפעם בהתוודאות עצמה, לא בכל המהלך, בכל הסיפור, אלא בדברי יוסף, יותר מבהתוודאות, בדברים שמבקש יוסף להעביר לאחים 22 שנה אחרי המכירה. להעביר לאחים, בעצם יוסף הגיע אל האחים כדי לדבר איתם לפני 22 שנה, רק שאז הוא לא הצליח לדבר איתם. ובפעם הראשונה הוא מדבר איתם בתור יוסף. בשלב הזה, והדברים שלו נדמה לי חשובים להבנת המהלך כולו. אבל לצורך העניין אני רוצה להיכנס לפסוקים הקודמים לזה קצת, והבאים אחרי זה, נראה את הפסוקים כולם במקור אחד. יהודה מסיים כמעט את נאומו, ויגש אליו יהודה, כולנו זוכרים, הוא אומר בנאום שלו את הפרטים שהיו, עסקנו בנאום של יהודה פעם בהרחבה, הוא גומר את דבריו בנאום ואומר כך, ואתה, ישבנה עבדך תחת הנער, עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו. כי איך אעלה אל אבי, והנער איננו איתי, פן אראה ורע אשר ימצא את אבי. אינני רוצה להיכנס לכל הנאום, אבל הדברים האלה מחייבים בכל זאת הבנה. מה בדיוק שובר את יוסף? גם דיברנו על זה מכיוון אחר. מה בדיוק הנקודה שבגינה לא יכול יותר יוסף להתאפק? מה הוא אומר פה יהודה? ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו. הרי לפני כמה פסוקים אמרו האחים שכולם מוכנים להישאר עבדים. מה עכשיו העניין? הנער יעל עם אחיו ואני נשאר עבד. ומה יהודה חושב? נניח שיעקב היה אומר, סליחה, שיוסף המנוכר, הוא לא יודע מי זה, המשנה למלך היה אומר, בסדר, אוקיי, אתה נשאר פה, נו, אז זה היה מרגיע את יעקב. אז יהודה לא חזר. אז בנימין חזר ויהודה לא חזר, סליחה. אז מה זה היה עוזר לו? מה הוא אומר? מה הוא מציע? הסיום יותר קשה. את כל הנאום הגדול, יהודה בסוף גומר במשהו שנראה כאילו בעיה אישית שלו. כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, פן אני אראה ברע אשר ימצא את אבי. זאת הבעיה. כלומר, הבעיה היא שמה? אתה נשאר כאן כי אתה לא מסוגל לראות את הרע שימצא את אביך, וזה גורם ליוסף לגמור, ולא יכול יוסף להתאפק. זו נקודה שצריכה בירור, אולי נצליח להיכנס אליה תוך כדי הדברים. אבל אני עובר ישר לפסוקים הבאים. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, היקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש איתו בהתוודא יוסף אל אחיו. ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף. העוד אבי חי. ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. השאלה העוד אבי חי היא שאלה מיותרת. הוא יודע יפה מאוד שעוד אביו חי, רק הרגע אמר את זה יהודה, והוא שאל את זה כבר כמה פעמים. צריך להבין אותה. אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. יאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי, ויגשו. נזכיר לעצמנו, יהודה כבר ניגש לפני כן ויגש אליו. עכשיו הוא מבקש מכולם לעשות את התהליך הזה ולגשת. לגשת זה לעבור איזשהו תהליך מסוים. ויומר, אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם אותי מצרימה. כבר הערנו יותר מפעם. זאת הפעם הראשונה שבעל כורחם של האחים הם שומעים את יוסף מגדיר את עצמו אחיכם, והם צריכים לדעת שזהו. השליחות הסתיימה, את אחי אנוכי מבקש ואני אחיכם. וגם הפעם הראשונה שיש לנו פגישה של 12 הבנים יחד, לראשונה, עוד לא היה לנו דבר כזה במקרא. על הבור היו 11. תמיד מישהו לא נמצא. כשחוזרים ליעקב מישהו לא נמצא. אף לא פעם אחת ראינו את 12 האחים שומעים זה את זה. שמענו את יוסף פותר חלומות וכל אחיו שומעים אותו וראינו מה יצא. שיחה בין כל האחים מתנהלת עכשיו. לכן למשמעות של הדברים הבאים יש עיתוי תקדימי, ראשוני, חשוב מאוד. אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה. אם היינו עוצרים את הכל בפסוק הזה, יש בו עולם ומלואו. אני יוסף, מקודם אמרתי רק אני יוסף, כנראה שכדי להגיד אחיכם אתם צריכים כולכם לגשת אליי. אני לא יכול להגיד אני יוסף אחיכם אם לא תיגשו אליי. כנראה שאגב רק יהודה כבר הגיע למצב הזה מקודם, כי הוא כבר ניגש. וכנראה שצריכים לגשת אחד אל השני כדי לשמוע את האחיכם הזה. יהודה שכבר ניגש מוכן לערוב לבנימין, אחי בן רחל. עכשיו גשו אתם ונהיה כולנו ערבים כך. ויש כאן שתי אמירות חשובות. האחת, אני יוסף אחיכם. זה דבר פשוט, נראה פיזית, אבל זה דבר שלא הייתה בו הכרה עד עכשיו ביורי. הייתה בו הכרה מעשית, אבל קראו לו בעל חלומות, קראו לו ילד, קראו לו בכל מיני מילים. שהתייסרו קצת עם המצפון, אז אמרו איש של אחיו, אבל השימים אנחנו על אחינו. ואז הוא שמע את זה והסתובב ובחר. לא כי הוא שמע שהם אמרו אשמים, כי הוא שמע כבר סוף סוף אחינו. הוא מחכה לזה כבר 30 וכמה שנה, שיגידו אחינו. עכשיו הוא אומר להם, אני יוסף אחיכם. אני יוסף, לא השתניתי. כמו שאתם לא רוצים, אותו יוסף. עם הסיפור, עם החלומות. ואחיכם. אבל הדבר העיקרי, אשר מחרתם אותי מצרימה, לא יהיו פה טיוחים. אנחנו פה יחד, לא בגלל תהליכים כאלה ואחרים, אתם מחרתם אותי. והמחירה הזאת תישאר צלקת שלא תרד, לא ממני ולא מכם, אף פעם בהיסטוריה. אני יוסף, שבגלל זה שאני יוסף מחרתם אותי, אני אחיכם שלזה התכחשתם, ואתם מכרתם אותי מצרים. זאת עובדה חשובה מאוד לפני שמתחילים פיוס. ועל העובדה הזאת מתחיל השלב הבא. ולכן אחרי העובדה הזאת הוא משונה כל כך. כאן עיקר הדברים. ואתה זה תמיד מעבר למסקנה. עד כאן העובדות. הפסוק שבו פתחנו את מקור אחד היה אותו דבר אצל יהודה. יהודה גמר את כל העובדות, אז הוא אמר, ואתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד אדוני. יוסף את כל העובדות תמצאת מאוד בקיצור, אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה, יש כאן את כל העולם, ואתה, עכשיו מתחילים קדימה, אל תייצבו ואל ייחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. צד אחד יש פה גדלות נפש אדירה. אל תעצבו, תסתכלו על הכל, למחיה שלחני אלוקים. ומצד שני קשה להבין. מה הפירוש אל תעצבו? מה זה אל תעצבו ואל יחר ביניכם? למה לא? תעצבו ותעצבו ותמשיכו לייצב. מה יש? בחרו אותך למצרים. מה זה אל תעצבו? גלות תהיה בגלל זה אחר כך, יגידו חז"ל. 10 הרוגי מלכות ימותו בגלל זה. פירוש, אל תעצבו. מה זה הליכר בעיניכם? מה הנקודה? זה בעצם המפתח לכל עכשיו. כדי להמשיך קדימה, בלי עצבות. זה נשמע איזה מין משפט ככה בטיש של רבי. רק לא עצבות. בואו נפתח באיזה ריקוד. מחרתם אותי, אז בואו נרקוד. מה המשמעות? מה קורה פה עכשיו פתאום? זה המהלך הראשון לפני שממשיך הלאה. נגיע לזה עוד מעט. אל ייחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. אני רוצה להבין, האם זה שלמחיה שלחני אלוקים לפניכם? זאת אומרת, התוצאה של המעשה המושחת שהיה היא תוצאה טובה. זאת סיבה להירגע מהמעשה? אני אקרא את זה באברבנל. האברבנל מגדיר את זה בצורה קשה מאוד. את השאלה שלי השואל האברבנל, אנחנו שואלים את זה ממנו, בצורה ברורה. מקור 2, אני אחזור לפסוקים עוד מעט. ואתה יאמר סותר לזה, לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים, אחר כך הוא אומר בפסוקים הבאים. תשמעו את דברי האברבנל, קשים מאוד. כל שכן, שכל אלה תנחומים, רק האברבנל יכול לכתוב כך. תנחומים של הבל היו. ומה זה מה הוא אומר פה עכשיו? זה תנחומי הבל. כי הם מדעתם מחרוהו להרע לו. מה הם רצו? אברבנל מאוד חשוב חינוכית, משפטית, מוסרית. בואו נשמע את המשפטים הבאים שלו. כלל חשוב. ואם קרה מקרה שהגיע טוב מהמחירה, הנה חטאם במקומו עומד. מה זה משנה לגבי החטא? ואין אדם נידון על המתחייב ממעשיו במקרה, כי אם על המתחייב ממעשיו בעצם ובכוונה. צריך להבין את הקודים של אברבנל. במקרה פירושו, התגלגל בסוף מהמעשה שלי דבר טוב. נו, אז מה, זה פותר אותי מחומרת העונש? מה הייתה הכוונה שלך? אתם אחרתם למצרים, בוא נזכר, כפשרה עם יהודה, אתם רציתם שאני אמות שם. שמתם אותי בבור. עכשיו מחרתם אותי למצרים, כי מה בצע, כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. מה פירוש? אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם, כי מחרתם אותי, כי למחיה שלחה אני אלוקים לפניכם. מה זה חשוב לכם? כי מה שבמקרה, אברבנל חשוב, לא יעלה ולא יוריד. כלל חשוב בחיים. מה שבמקרה לא יעלה ולא יוריד. עד כאן שאלת אברבנל. יוסף ממשיך, אני אחזור עוד מעט לתשובת אברבנל, אבל אני אזכר רגע בפסוקים הלאה, אני חוזר לפסוק ו', כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר. שוב, וישלחני אלוהים לפניכם, לשום לכם שאריד בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדולה. ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה. מה פירוש לא אתם שלחתם? אתם החרתם, אבל לא שלחתם. כנראה חשוב. כי האלוקים, וישימני לאב לפרעו ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. זה הפלא ופלא. יוסף, שהרגיש את תפקידו ולהסביר לאשת פוטיפר שאסור לו לחתול לאלוקים, ולשר המשקים ולשר האופים שאלוקים פותר חלומות, ולפרעו שבלעדי אלוקים יענה. הדבר שהוא רוצה להסביר עכשיו לאחים שלו כיוסף אחיהם, אגב, הוא גם עשה את זה כיוסף המנוכר, הוא אמר להם את האלוקים אני ירא. עכשיו פעם ראשונה הוא אומר להם, תשמעו מה עשו את הכל, זה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים, אפשר להבין את זה בעומק, מכרתם אותי, כן, אבל לא שלחתם אותי. דיברנו על זה פעם. יכול אדם לחשוב שהוא עושה מקח וממקר, אבל תזכור שאנחנו סך הכל שליחים פה בעולם. יש פה משלחים ושליחים ושליחים ומשלחים, ומישהו שולח את כולם. מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוקים לאדון לכל מצרים, רדה אליי אל תעמוד. זה גם מעניין מאוד, המסר לאבא הוא כמו המסר לאבדי לאשת פוטיפר ולשר המשקים ולשר האופים, הכל עושה הקדוש ברוך. אני אגב תמיד הוטרדתי מהשאלה הזו, זה תופס, למרות שלא מדברים על זה לכאורה בשום מקום בפסוק. האחים עוד רגע יגיעו הביתה אל יעקב. שום מקום לא ראינו ש... דנים בתורה, מה אמר יעקב לאחים, מה אמרו האחים ליעקב? הרי הם סיפרו את כל הדברים. הרי הוא שאל אותם, תגידו מה קרה. או שהוא לא שאל. מה היה שם? גם הוא אמר, אל תעצבו, אין דבר. סך הכל, 22 שנה ראיתם אותי, לא ישן שנייה אחת, וימען אביו להינחם, שרוף, טורף, חיה רעה. 22 שנה חייתם עם השקר הזה, יום יום, לילה לילה. אף מילה. אז יש כאן שני רבדים שחשוב מאוד להתרגל אליהם, עליהם דיברנו, אבל הם לא מספיקים. יש כאן רובד אחד ברמה המהותית. הברבנל מדבר עליו. הברבנל אומר, זה נכון שהחטא הוא חטא גדול. אבל יוסף רוצה ללמד אותם את הרעיון שהאלוקים מוביל את הכל. זה מאוד חשוב, אם כי זה לא עונה על שאלת הברבנל. אז למה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מחרתם אותי, כי למחיה שלחני? הרי זה שלמחיה שלחני זאת אומרת כולנו שליחים, בסדר. אבל על מה שעשינו אנחנו צריכים להיעצב. אז יש את הרובד הגדול, שאין שום ספק שיוסף מדבר עליו כל הזמן. תראו את השליחות שנוצרה פה, תראו מה יצא מכל הסיפור, תסתכלו על זה. זה רובד ברור שחשוב להיכנס אליו. השפת אמת אומר אותו כל כך יפה, אני חושב הכי דרשני, אבל נפלא. הוא אומר במקור 4, כתוב, אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה. תראו את השפת אמת, זה רחוק מהפשט, אבל זה נפלא. אשר מחרתם אותי, כמו שאמרו חז"ל, אשר שיברת. יישר כוחך ששיברת. זה לא פשט, זה בכלל לא שייך לפשט, אבל זה רעיון מאוד עמוק. כשמשה רבינו שובר את הלוחות, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, הלוחות אשר שיברת. חז"ל אומרים שאשר זה לאשר משהו, להגיד אני מאשר את זה, יישר כוחך. יישר כוחך ששיברת, יישר כוחכם שמחרתם אותי. איך השפת אמת אומר? כך ניחם יוסף אותם, כי זכה לכל זה על ידי המחירה. זה טוב מאוד, אבל שאלת האברבנל יותר טובה. גם האברבנל הולך בכיוון הזה בתשובה, אבל השאלה נשארת שאלה קשה. זה בסדר גמור, נו, אבל מה עם השאלה? זה רובד חשוב, צריך להתרגל אליו. יוסף בא ללמד אותנו, הקדוש ברוך הוא מגלגל את העניינים בעולם. בלעדי אלוקים יענה את שלום פרעה. הזכרנו פעם, כל כך נפלא במקום אחר, אומר השפת אמת, הרי הוא מיד שולח עם האחים כמה דברים לאבא, הוא שולח את העגלות, הוא שולח לכל אחד את הפרטים שלו, וכתוב שם שלאביו שלח כזאת, 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים. וכולם שואלים, מה זה לאביו שלח כזאת? מה זה כזאת? יש מי שעונים, לאביו שלח כזאת, נקודותיים, ועכשיו רשימה, כמו ברשימה למכולת. 10 חמורים, כך קילו זה, 40 בקבוק, זהו שלח. זה היה טוב אם היה שם המשך לרשימה, אבל אין, כתוב 10 חמורים ואין המשך. יש פרשנות נפלאה, ולאביו שלח כזאת, אבא, אתה הרי עכשיו מדבר בבית עם הבנים שלך, אתה לא מסוגל בטח להסתכל עליהם. הם אחרו אותי ממצרים, אתה יודע את זה, הם יודעים את זה, עכשיו הכל מסתבר לך. לא חיה רעה ולא כתונת בני, אז יש לי רק בקשה אחת, אבא. כזאת, כמו 10 האלה שעכשיו חוזרים אליך, שמחרו אותי, כזאת, תראה אותם במובן החיובי, כ10 חמורים נוסעים מטוב מצרים. כולנו, אבא, חמורים של משיח. כולנו בעצם חמורים כאלה שבסוף מביאים את מה שצריך לידי הגלגול שלו בצורה הנכונה. לאביו שלח כזאת 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים. כל זה אמת לאמיתה, אבל השאלה ממשיכה להיות עוד יותר קשה. אני יכול להאמין באמונה שלמה שהקודש ברוך הוא מגלגל את הכל, אבל אני לא מבין איך זה משחרר אותי מלהעצב וממצב נפשי אמיתי של חרום על המעשה שנעשה. אני רוצה להיכנס לזה, אולי לפני כן רק הערה נוספת של האור החיים, רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש במקור 3. האור החיים מוסיף עוד שני דברים בפסוק הזה המרכזי לנו בשיעור היום. ואתה אל תעצבו, א', הוא אומר, צריך לדעת, א', אומרו ואתה. מה בא לשלול? ואתה זה תמיד עכשיו למסקנה. ואתה אל תעצבו, אתה, ולא מה. זה נצטרך להבין עוד מעט. ב', למה כפה לומר אל תעצבו ואל ייחר? הוא מדבר על שני דברים. אל תעצבו, זה עצבות, ואל ייחר שזה חרון, כעס. ועוד הוא מסביר את השאלה שלו, הם שני דברים הופקיים. העיצבון יורה על שברון הלב, וחרון האף יגיד על הגאווה. אדם עצוב לאו דווקא כועס. אדם עצוב מאבד כוח. חרון האף והעצבות זה שני דברים אחרים לגמרי. עוד צריך לדעת למה דקדק לומר תיבת הנה אשר מחרתם אותי. אני רוצה להיכנס אל הכל, אבל אני רוצה להיכנס אל הכל מתוך שימת לב למשהו שאני לא נתתי דעתי עליו עד הזמן האחרון. אני באמת לא מבין מה לעצבות ולחרון, לשילוב הזה שבו נתחיל את העסק שהאור החיים שואל. אבל מה שאני כן יודע הוא דבר מעניין מאוד. רק עוד פעם אחת בכל המקרא כולו מופיע הצמד הזה של עצבות וחרון יחד. עם מי יוסף מדבר עכשיו? עם האחים שלו. במרכזם, גם שם בבור, היו תמיד שמעון ולוי. ויאמרו איש אל אחיו אבל השמים אנחנו שמעון ולוי. לפני הרבה שנים היה מעשה אחד, שלמעשה הזה כנראה ישנה חשיבות מרובה מאוד לגבי כל מערכת היחסים בין יוסף והאחים, ועוד רגע ניגע בחשיבות. זה היה המעשה של שכם ודינה עם כל סיפור העינוי של חמור ושכם. במעשה ההוא יעקב כועס על שמעון ולוי, בני יעקב והאחים, שהולכים והורגים את כל העיר. הוא אומר להם, אחרתם אותו. איך הם הגיעו אל המעשה הזה? צריך לנתח עוד מעט, טוב, לא טוב. בעיקר צריך לנתח את המעשה הזה, מפני שאין לנו, חוץ מהמעשה הזה, שום סיפור מקראי לפני סיפור החלומות והשנאה, שיכול להסביר את עומק השנאה האידיאולוגית בין יוסף לבין האחים. יש לנו עובדות, שאביו עשה לו קטון נפתים, שיוסף הוציא דיבתם רעה, כן, הכל נכון. הוא בן 17 שנה, כל אחד מאיתנו יודע שלא בגיל 17 מתחיל המתח הזה. משהו בסיסי, אידאי, היה פה. ואין אף סיפור היסטורי חוץ מהסיפור של אחי דינה בשכם, ששם יוסף לא מוצא שום תפקיד בכלל. נגיע לזה עוד רגע. אבל לפני הכל בוא נראה רגע את הפסוק במקום 5. שכם בן חמור מתמה, מענה, השמועה מגיעה אל יעקב, הוא בבית. ובני יעקב באו מן השדה כשומעם. ויתעצבו האנשים, וייחר להם מאוד. שמעון ולוי התעצבו וחרה להם, ועשו מה שעשו. זה פילי פלאות. יוסף פוגש עכשיו את האחים, ואומר להם, רבותיי, לפני שאנחנו ממשיכים בכלל לדבר, שני דברים אני מפחד. אתם אל תעצבו ועל איחר. כבר ראיתי בסיפור הזה. שם כבר ראינו, מספיק. תפסנו את העיקרון, ואתה אל תעצבו ועל איחר. פעם כבר עשיתם את זה. לי אין ספק שזה הוועתה. אבל עוד רגע נראה שזה הרבה יותר מזה. הם היו עצובים וחרה להם מאוד, ואגב גם שם לא כתוב חרה אפם, כתוב איחר. וגם אצלנו לא כתוב חרה אפם, כתוב ועל איחר בעיניהם. זה חרון כללי. הם היו עצובים וחרה להם מאוד על דבר שבאמת נכון להיות עצוב עליו, ושיחרה מאוד. על מה הם היו עצובים? הנה המשך מקור חמש. כי נבלה עשה בישראל. לשכב את בת יעקב, לכן לא יעשה. צריך אגב להבין את הפסוק הזה, הפסוק הזה הוא אדיר. זו הפעם הראשונה שבני אדם כלשהם רואים את העם הזה כישות לאומית. הם לא אומרים כי נבלה עשה לאחותינו, כי נבלה עשה בבית, כי נבלה עשה לאבא, כי נבלה עשה לבינה. נבלה עשה בישראל. בישראל, הם הפכו עכשיו את ישראל משם פרטי שהמלאך נתן לישות היסטורית נצחית. זה הפעם הראשונה שזה קורה. נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב. יעקב הפרטי, זה יכול להיות לא יעקב. זה יכול להיות כל אבא מאיתנו. וכל פעם שזה יקרה חלילה עם אבא אחד מאיתנו, זו נבלה בכל ישראל. לכל ההיסטוריה שלה. וראייה עצומה. ועל זה הם עצובים. ועל זה חורה להם מאוד. לכן לא יעשה. אני עוד אחזור עוד רגע ללמה אני מגיע למעשה שכם. התוצאות של מעשה שכם ידועות. הם עושים את מה שהם עושים ביום השלישי, כולם נימולים וכואבים, הם הורגים את כל העיר. יעקב כועס מאוד. הוא אומר להם, אחרתם אותי להבאישני ביושב הארץ, ואני מתי מספר. ונאספו עליי והיקוני ונשמדתי אני וביתי. הפסוק מופיע עוד רגע נראה אותו. הם עונים, הכזונה יעשה את אחותינו. אבל לא כל כך חשוב עכשיו מה הם שואלים ומה הם עונים. היסטורית, כאן הכל מתחיל, היסטורית, עובדתית, נראה לחלוטין שהם צדקו לגמרי והוא טעה. אחרי מעשה שכם, הם נמצאים בערך עוד 30 שנה בארץ. הם מגיעים אחרי תקופה, אינני יודע בדיוק של כמה, למחירה של יוסף, ומי יוסף יש עוד 22 שנה עד שהם גולים למצרים. מה קורה מיד אחרי מעשה שכם? בואו נדלג רק שנייה אחת למקור. לא, פסוקים לא מובאים, אני אגיד את זה בעל פה. מיד אחרי מעשה שכם, מיד אחרי מעשה שכם, כתוב אחר כך, שיוצאים משכם ותומנים את כל הנזמים ואת כל הדברים תחת האלה אשר עם שכם, ואז הפסוק, ויסעו, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. מופיע, במקור 11, ויסעו, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. ולא ראינו באמת שרדפו אחרי בני יעקב אפילו פעם אחת. הם עשו פעולה גדולה מאוד בשכם. אפשר לחלוק עליה ברמה המוסרית. אפשר להסכים איתה, אפשר לחלוק עליה. אבל מה שאמר להם יעקב לבנים שלו, הוא, ואני מתי מספר, ונאספו עליי והיקוני. עובדתית, לא רק שלא נאספו והיקו, אלא מצבנו הלאומי הפך להיות מרומם. לא נאספו ולא היקו. הייתי מצפה שיעקב, בעוד 45 שנה, 50 שנה, כשהוא יבוא לברך את בניו, הוא יגיד להם, רבותיי, בהסתכלות אחורה של 45 שנה, צדקתם. אני טעיתי. נכון, גלינו למצרים אחר כך, אבל זה בגלל הרעב, זה לא קשור היה לזה, זה רעב כללי. אתם צדקתם, אני טעיתי. אבל לא. לא רק לא. את שמעון ולוי הוא מקלל, כי באפם הרגו איש, וברצונם יקרו שור. מזכיר להם גם את השור, את יוסף שהם זורקים לבור. ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות על הזה. אבל את שכם, ששמעון ולוי כבשו, והצליחו לשנות את כל המצב המדיני והמציאותי, ואת כל יחסי הכוחות בארץ ישראל, את שכם לוקח יעקב, ונותן אותה כירושה ליוסף, לא לשמעון ולא ללוי. והוא אומר ליוסף, ואני הנה נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. איזה בחרבי ובקשתי? אתה התנגדת לכל הסיפור. ולתת את שכם, כבר דיברנו יותר מפעם על שכם, פירושו לתת את שכם ליוסף, ולהגיד לעם ישראל, ובעיקר בתוכם לשמעון ולוי, אתם שבשכם לקחתם את יוסף לבור, אתם 40 שנה תיקחו את יוסף חזרה, נציג שבט לוי, משה רבינו, ייקח את עצמות יוסף, ואתם את עצמות יוסף תיקחו, ודבר ראשון, כשתעברו את הירדן, תלכו לשכם, ותקברו אותו שם, ותזכרו שזה נחלתו. למה אני בכלל מגיע לסיפור הזה? לא רק בגלל הקוד המשווה של אל תעצבו ואל יחר בעיניכם, אלא כי יש פה משהו מאוד מאוד גדול. וכל מה שמתרחש אחרי זה בשכם, ברור שנמצא שם מרכז של הוויכוח בבית. ושם האחים הולכים לראות את צאן אביהם, ושם מגיע יוסף. כל המהלך כולו מתרחש שם. אני יודעתי, יעקב לא טעה היסטורית בכלל. כשהוא אמר ונאספו עליי ויקוני, הוא לא טעה היסטורית. הוא מבקש ללמד פה עיקרון, אני חושב שלא מפנים עליו את הדעת. תמיד צריך לתת עליו את הדעת, בימים כימינו עוד יותר. אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם. זו לא רק בקשה לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. זו בקשה לחיות במציאות כזאת שמאפשרת לי חוסן אמוני גם במשבר הבא שיבוא. אני רוצה להסביר את זה לאט לאט. המלחמה בשכם לא באה על רקע סתמי. יעקב חוזר מחרן, מגיע מבית לבן, וכל האחים חוזרים איתו. כשהוא חוזר מחרן, ופעם דיברנו על זה, אני חוזר אל זה רגע אחד כדי להגיע לנקודה המהותית הזו שבה פתחתי עכשיו. כשהוא חוזר מחרן, הוא מגיע דבר ראשון לסוכות, ומיד מגיע לשכם, קונה את חלקת השדה, חונה את פני העיר. אברהם גם חזר כשהיה רעב והוא חזר, אבל זו חזרה אחרת לגמרי. הפעם חוזר אבא עם בנים אחרי 20 שנה של גלות. והפעם הוא קונה חלקה, הוא מבצע עובדות ממשיות, והוא מבקש להישב בשלווה. הבקשה הזאת להישב בשלווה, צריך להבין אותה נפשית על הרקע של עם שחוזר מהגלות ועבר גלות קשה. עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך, 6 שנים בצונך. כדאי לראות מה הילדים האלה עברו אצל הסבא הזה עם האבא הזה. עם שנולד בגלות, הסבא בא מהארץ, אבל העם נולד בגלות, מגיע כבר להקים את המדינה שלו. בדרך הוא פוגש את עשיו, עם כל הסיפורים על הדוד, עם הפחד שהולכת להיות מלחמה. עשיו פורש מהארץ, והעם הזה מגיע להקים סוף סוף את המדינה שהוא כל כך חלם להקים. אין דבר יותר טבעי מכשבאים כבר להקים את המדינה, לבקש לשבת בשלווה. מגיע כבר בשלב מסוים הרצון לשבת בשלווה. וכאן אנחנו באים לנתח סוגיה קשה. לפעמים יכול עם לעמוד במצבים קשים מאוד, בניתוחים קשים מאוד. אבל לאבד כוח כאשר הניתוח מגיע כשהוא כבר חשב שהוא לא יגיע. צריך בשביל זה חוסן מסוג אחר לגמרי. זה לא קשה יותר, זה קשה מסוג אחר לגמרי. יעקב מבקש לשבת בשלווה, האחים מבקשים לשבת בשלווה, ויוסף מוטרד רק מהנושא הזה. את מה שאני רוצה לומר פה עכשיו בעצם אומרים כבר חז"ל מפורש במדרש. מקור 6. וישב יעקב, הפסוק הוא בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אמר רבי אלעזר, מי וישב יעקב? מלמד שחשב יעקב בדעתו ואמר, כבר אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם להיות בניו גירים. איפה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם? בברית בין הבתרים. הוא אמר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. הרי אני הייתי גר 20 שנה בבית לבן. עם לבן גרתי. הוא גם אמר, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום. אני גם הייתי משועבד בצונו, עבדתיך. אז הוא אמר, ועבדום ועינו, יעקב אומר ללבן מפורש, את עוניי ואת יגיע כפיי ראה אלוהים. יש בברית בין הבתרים עוד תנאי אחד, כדי שאתם תחזרו לארץ, כתוב שם, כי לא שלם אבון האמורי עד הנה. דור רביעי ישובו הנה. לא שלם אבון האמורי, פירושו שהקדוש ברוך הוא יוציא את האמורי מפה, כאשר האמורי כבר יחטא כל כך, והוא יחליט להוציא אותו. אז אתם תוכלו להיכנס. עכשיו מגיע המשך המדרש. וכיוון שראה יעקב שעשיו הלך לעיר אחרת לגור, וזה דבר פלאי, כי הרי לא מובן בכלל למה הוא הולך. בפגישה הזאת שהייתה בין יעקב לעשיו, בסדר, אז יש הפתעה גדולה, אבל היא הייתה אופציה אחת. יעקב הכין את עצמו לדורון, לתפילה, למלחמה. הייתה אופציה של, של, של דורון. בסדר גמור. עכשיו אחרי זה, מה קורה פתאום אחר כך? אני הייתי מצפה שעכשיו עשיו יגיד לו, אני חוזר הביתה. אנחנו נהיה ביחד, אני חוזר לחלק שלי, אתה תהיה במקום שלך. לא מלחמות. אני חוזר, אני הרי, אתה היית בחוץ לארץ 20 שנה. אני הייתי פה. ומה קורה פתאום? מי שזוכרים את הפסוקים במקור 9, ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קניינו אשר רכש בארץ כנען, וילך אל ארץ, לאיזה ארץ? לא חשוב, אבל אל ילך. הוא הולך מפני יעקב אחיו, כי היה רכושם רב משבט יחדיו, ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם, וישב עשיו בהר שעיר, עשיו הוא אדום. ושילך יעקב לארץ. מה קרה? אני חוזר למדרש. וכיוון שראה שעשיו הלך לארץ אחרת לגור, אמר יעקב, בזה יתקיים שיעבוד 400 שנה. ונתיישבה דעתו. עכשיו הוא נרגע. נתיישבה דעתו. עכשיו צריך להבין את המושג נתיישבה דעתו. נתיישבה דעתו זה לפעמים מושג טוב, יישוב הדעת. אבל הקדוש ברוך הוא כועס על היישוב דעת הזה. אמר הקדוש ברוך הוא, מחשבתי עמוקה ממחשבתך. שנאמר, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. מיד הביא עליו עלילה על ידי יוסף. אי מתי הביא עליו עלילה? בעת שנתייאש משעבוד מצרים ונתיישבה דעתו. שנאמר, וישב יעקב. ואגב, ביטוי מרתק בעברית, להתייאש מהשעבוד. נתייאש משעבוד מצרים, זה מושג מעניין מאוד. ייאוש זה מושג הלכתי. ייאוש זה משהו שאני כבר לא חושב עליו. דבר שהתייאשתי ממנו, מותר לך לקחת אותו. כי אני התייאשתי. אין עליו דעת בעלים. הנתיישבה דעתו הזה, זה מה שאנחנו היינו קוראים היום בלעז, קצת אופוריה. יעקב מגיע לארץ, עכשיו יש שלווה. יוסף הוא היחיד שכל הזמן משדר, רבותיי, יכול להיות שיהיה עוד משבר. וגם אם יהיה עוד משבר, אנחנו ממשיכים. יוסף משדר שדר ברור מאוד. אני רואה את כולכם רעבים וצריכים את האלומה שלי. מה רעבים? חזרנו סוף סוף לארץ. איזה רעבים? עשיו הלך מפה. תהיה ריאלי, תסתכל במפה. ואז מגיע הסיפור עם דינה. כשמגיע הסיפור עם דינה, האחים מחסלים את כל שכם. יעקב, לעניות דעתי, בכלל לא דן בשאלה מה תהיה התוצאה הצבאית של הסוגיה. יכול להיות שהתוצאה תהיה מצוינת. אבל יש לי בעיה אחרת לגמרי. אחרי מלחמת שלושת הימים של שכם, שלושה ימים של מלחמה שם, יוצאים בני ישראל משכם, וכל העמים מפחדים מהם. ויסעו, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה. ולא רדפו אחרי בני יעקב. זה סיפור שהיה בשכם. אבל כולם נזהרים. את ההליכה משכם לבית אל ולחברון, הם עשו כמו במצעד צבאי של מנצחים. זה בצדק. מי לא רוצה שזה יהיה כך? ויעקב רוצה כך. וכולם רוצים כך. הרבה שנים אחר כך, כשיהיה רעב בארץ, ורעב קשה, יגיד יעקב לבנים שלו בפרק מ"ב בהתחלה, למה אתם לא יורדים למצרים? שמעתי כי יש שבר במצרים. תלכו, תביאו אוכל. אבל הוא יגיד להם את זה במילים אחרות. בפסוק כתוב, למה תתראו? מסביר רש"י, תתראו, למה תראו עצמכם גיבורים? והרי אתם רעבים. תצאו מזה כבר, תפסיקו. הרי אתם לא יכולים להרשות לעצמכם לעבור את המשבר שאני עברתי וסבא עבר. שהיה אצל סבא רעב, הוא ירד למצרים. הוא הביא אוכל. שהיה אצל אבא רעב, אצלי, אני ירדתי, לא רעב, עשיו רדף אחריי, ירדתי והבאתי אוכל. מה, הקדוש ברוך הוא אמר לכם לא לרדת? הוא אמר לי יצחק לא לרדת. לכם הוא אמר? אלא למה אתם לא יורדים? אתם לא יכולים נפשית לרדת. כי אתם לא באתם הנה, ובצדק, וברוך השם, לא באתם הנה כיחיד. באתם הנה כמדינה, באתם הנה כאומה, ולעמוד במשבר הזה של ללכת למצרים לבקש בר, זה משבר שקשה לעשות אותו. אני מבין אתכם. אבל אני אומר לכם, תפסיקו עם זה, תלכו עכשיו. גם אני ביקשתי פעם להישב בשלווה. אבל כנראה שהיה שיעור חשוב שיוסף ביקש ללמד אותנו. הוא ביקש ללמד אותנו שיעור יסודי מאוד. וצריך להבין את עומק השיעור הזה, זה היסוד הגדול פה. צריך לתפוס פה טוב. כשאברהם אבינו מגיע לארץ, המקום הראשון שהוא מגיע אליו זה שכם. דבר ראשון, נזכרנו את זה לא מזמן כשעסקנו בעי. פסוקים נמצאים במקור 10. ויעבור אברהם בארץ, עד מקום שכם, עד אילון מורה והכנעני אז בארץ. מה הוא עושה כשהוא מגיע לשכם? וירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך, אתן את הארץ הזאת. לשכם הייתה בשורה. ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. הוא בונה שם מזבח. אונקלוס מתרגם, הוא מתפלל מיד. על מה הוא התפלל? רשי. עד מקום שכם, עד מקום שכם, להתפלל על בני יעקב כשיבואו להילחם בשכם. איזו תפילה? שמה? שהם יצליחו? שישמעו בכל אבא? שלא ישמעו בכל אבא? מה הייתה התפילה? עוד רגע נראה, נראה את הפסוקים הבאים. ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל, ויית אוהלו בית אל מים והאי מקדם, ויבן שם מזבח להשם, ויקרא בשם השם. וגם שם הוא מתפלל. ומה הוא מתפלל שם? רשי. ויבן שם מזבח נתנבא שעתידין בניו להיקשר שם על אבון החן, והתפלל שם עליהם. על מה? על מה שקרה שם באי. חזל לומדים מזה שמכאן שצריך אדם להקדים תפילה לצרה, שאלמלא תפילתו של אברהם לא נשאר משונאיהם של ישראל, בלשון סגי נהור, שריד ופליט. צריך לתפוס מה קורה פה עכשיו. זה דבר פלאי פלאות. אברהם אבינו מגיע לשכם. ואז הוא מתפלל על בני יעקב כשיגיעו לשכם. בני יעקב ינצחו בשכם, הם יצאו משכם מנצחים. אבל יש רק חולשה אחת שיכולה להיווצר עכשיו. הם יכולים להיות כל כך חזקים, שלא יהיה להם כבר כוח להתמודד מול הדברים הכי קטנים. כי הם כבר חזקים מספיק. זה יקרה אותו דבר בעי. בני ישראל יעברו את הירדן. הם יכבשו את יריחו. הזכרנו את העי לא מזמן. הם יכבשו את יריחו, יעשו את שבעת הסיבובים, הם ינצחו ביריחו ניצחון אדיר, ואז יתרחש מצב בינלאומי שכל העמים ישמעו. רחב תגיד להם שכולם שמעו, ואחרי שהם מנצחים ביריחו יוצא שומעו של יהושע וישראל בכל הארץ. ששומעו של יהושע יוצא בכל הארץ, עוד רגע אוטוטו מגיעים לסיפור העי. בעי כבר יש משבר. בעי כבר נופלים. אבל בעי כך מסתבר אחר כך, לא נופלים סתם. בעי נופלים משתי סיבות שכשקוראים את המקרא, עסקנו בעי בהזדמנות בזמן האחרון, ואני מזכיר את זה כי זה הולך יחד. בעי נופלים משתי סיבות. האחת מפורשת, בגלל האבון של אחן. אחן בן קרמי, בן זבדי, בן זר. השנייה הייתה טעות מודיעינית מחרידה. יהושע שולח מרגלים לרגל ולבדוק מה צריך לעשות בעי כדי לפרוץ עליה למלחמה, הם חוזרים ואומרים לו באיזה סגנון כל כך מתנשא, אל תיגע את העם, כ-2,000, כ-3,000 איש. מספיק, 2,000-3,000, כ. ככה, זה הפרש 35% מה זה, זה קטן עלינו כבר. עם שעכשיו ניצח ביריחו, צריך להתרגש מאיזה 12,000 איש באיזו עיר קטנה בצורה בעי. הם מגיעים לעי, למשבר מחריד. לא משבר בסדר גודל המוני, נהרגים כ-36 איש. אבל משבר שיהושע בא ואומר, ריבונו של עולם, למה הוצאת אותנו ממצרים? למה עברנו את הירדן? מה יגידו האומות? מה יגיד העולם? והמשותף לחטא של אחן, והמשותף למה שקרה בעי, והמשותף למודיעין הכושל שטעה בעי, הוא אותה אופוריה נוראית של ערב מלחמת העי, שהיא גם מוצאי מלחמת יריחו. כשניצחו ביריחו, הולך אחן בתחושה הפשוטה, אם ניצחנו ביריחו,
אפשר לקחת מאחרים. צריך להבין טוב את אחן. מותר לקחת משלל של המלחמה. אין בעיה. אם זו מלחמה שאני מנהל. אבל אם זו מלחמה שהקדוש ברוך הוא מנהל, זה הקדש. אסור לגעת, זה הכל הקדש. אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה רואה את המלחמה ביריחו כמלחמה שהוא מנהל. הרי כל הסדיר והמילואים גויס. נכון, בסוף היה נס, נו. זה תמיד קורה אצלנו, ברוך השם. אבל אנחנו פעלנו פה. זה לא עוד פעם מדבר. אנחנו עשינו את הסיבובים, אנחנו הובלנו את העסק, אנחנו גייסנו את הכוחות. מודיעין שמתבלבל בכאלה מספרים. אחר כך כדי להילחם באי היה צריך לשלוח 5,000 איש רק בתור מערב לאי. מערב. מדברים אז על פי 10 בתור כוח לוחם. מודיעין שאומר כ-2,000, כ-3,000. הוא מודיעין שעבר את האופוריה של הניצחון ביריחו. עכשיו יקרה הדבר הבא. אתה מאבד את הכוח הרוחני שלך, הערכי שלך. אולי לפעמים חס וחלילה, אתה הופך להיות כבר לא כל כך ראוי לשלב הבא. ואז אתה חלש. חלש כי שיחקת את עצמך חזק. היית חזק, אבל הקדוש ברוך הוא היה פחות מדי דומיננטי בחוזק הזה. זה שלך החרם. מי ימלל גבורות ישראל? זה הכל שלך. כתוב בפסוק גבורות השם, אבל צריך לתקן קצת, לעדכן. עכשיו אתה גמרת את הסיפור, ולא ברור שיהיה לך את החוסן לא המוסרי, לא הערכי, אולי גם לא כל כך את הזכות. להמשיך להחזיק כל כך חזק במתנה שקיבלת. ואז כשבא הניתוח, אז נשאלת השאלה אם יהיה לך כוח. יוסף הצדיק הוא בעל החלומות ובעל הפתרונות, הוא החוזה, הוא הנביא, הוא רואה הארוכות של כל ישראל. וכשהוא בא ורואה את אבא יושב בשלווה, והוא רואה את האחים עושים את הסיפור בשכם, והוא הולך ורואה את המלחמה האדירה הזאת של שכם, ואת הניצחון ואת ההליכה היפה הזאת, וישאו ויהי חיטת אלוקים על הערים אשר סביבותיהם, הוא אומר, רבותיי, אני מתחיל לפחד מזה שאתם לא תשימו לב שהכל חסד אלוקי גדול. ענווה קצת, זהירות קצת, עוד מעלמים אלומים בשדה, עוד צריך לפעמים לקבל אלומים. צריכים להיות חזקים אם עוד יהיה משבר. עכשיו צריך להבין, האחים לא יכולים לסבול את הגישה הזאת. הגישה הזאת זה איזה חתיכת גלותיות בתוך עם שחזר לארץ. זה איזה סגנון גלותי, כך זה יכול להישמע, למדינה שקמה, לעם שחזר לשכם, לעם שחזר לארצו, ולא רוצה יותר לשמוע לא מלבן, ולא מיסב, ולא מחרן, וגם אם יהיה רעב, הוא לא רוצה להיות שם. למה תתראו? אני יודעתי, על זה אברהם אבינו מתפלל. מתפלל על בני יעקב כשיבואו להילחם בשכם, לא על המלחמה עצמה. זו הייתה המלחמה הכי קלה שהייתה בתולדות ישראל. כולם היו כואבים ביום השלישי, הם נכנסו, זו הייתה מלחמה, מה שנקרא, בשטח בנוי של ישנים. כולם ישנו. היו מלחמות יותר קשות. הוא התפלל על בניו שלא יפסידו בניצחון. על זה הוא התפלל. כי כשמפסידים בניצחון, מאבדים את הכוח במערכה הבאה. ואז הוא הלך להקים מזבח בין בית אל ובין האי, והתפלל שוב על בניו, שעוד פעם לא יפסידו בניצחון. כי זה מה שקרה באי. ואת זה יוסף הצדיק מלמד. וכשהאחים מגיעים אליו, זה אגב כל ההיסטוריה. כשעם ישראל עובר את ים סוף, וכל העולם שומע ושמעו עמים ירגזון חילחז יושבי פלשת, עוברים 20 שניות, עד שמגיע עמלק, ורוצה לבדוק מה שלמה של העם רגע אחרי האופורו. הוא מגיע משום מקום, אין שום תוכנית מדינית פוליטית שהוא יגיע, כי הוא בכלל לא גר שם. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ברפידים רפו ידיהם מן התורה. למה רפו ידיהם מן התורה? מה קרה? כי אנחנו ניצחנו. אז רפו ידיהם קצת מן התורה. כי כשמנצחים, הרי אנחנו כבר ניצחנו. אז עמלק בא לעשות בירורים קצרים. ולוודא שמירת כוחות, שלא להפסיד בניצחות. איך מגיעים לזה? עכשיו באים האחים אל יוסף, והנה 22 השנים האחרונות נגמרו, ויוסף יודע יפה מאוד שעם ישראל כשהוא ירד לגלות, אז לא עלינו הוא יתערה שם נחמד מאוד, ומהר מאוד הוא יהפוך להיות שם הגורם המרכזי. אוטוטו זה יהיה הכוח היהודי שנמצא שם בארמון ומנהל את כל מצרים לידו. אוטוטו הם יגורו בגושן. הנה בפרשה כבר אצלנו, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו ויפרו וירבו. ולפני שעוברים לשלב הזה בא יוסף אליך ואומר להם, רבותיי, אם אתם מבינים שהקדוש ברוך הוא שולח את כולנו, אז זה לא רק איזו אמירה אמונית, כן, הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל. זה לא איזה אמירה להגיד, לצאת ידי חובה, לראות גזעות, לומר. אם אתם מבינים שהקדוש ברוך הוא שולח את כולנו, אז הוא צריך להיות רלוונטי אצלכם, ואל תעצבו ואל ייחר בעיניכם, תראו את הדברים בראייה האמונית, במכלול הזה הגדול, אם הייתם רואים את זה כך בשכם, אז לא הייתם נופלים בניצחון שלכם אחר כך. אם תראו את זה כך עכשיו, יהיה לכם כוח גם להמשך. להיעצב, זה נובע מחוסר אמונה שהכל באמת מנוהל נכון, וממשיך להיות מנוהל נכון, ויש לי תפקיד הלאה, והתפקיד שלי ממשיך, והתפקיד שלי הוא כל הזמן על תנאי. זו ידיעה מאוד חשובה. יהודי מאמין שמח, לא כי הקדוש ברוך הוא כבר הביא אותו אל המנוחה ואל הנחלה. כי הוא יודע שגם במנוחה ובנחלה הוא תלוי בקדוש ברוך הוא. ואם הוא יפסיק להיות חש כך שהוא תלוי בקדוש ברוך הוא, זאת תהיה קטנותו המוסרית שגם בהמשך לא תיתן לו את הכוח להיות. ואת זה יוסף מבקש לברר. יוסף לוקח את עם ישראל למצרים ומלמד אותם מיד. רבותיי, אלוקים מנהל את העסק, לא אתם. אני כבר מלמד את זה פה, את אשת פוטיפר, היא כבר הבינה את זה. שר המשקים כבר הבין את זה. שר האופים כבר הבין את זה. פרעו כבר הבין את זה. אתם כבר הבנתם את זה? אז עוד פעם אני אגיד לכם את זה, ועוד פעם. לא אתם שלחתם, למחיה שלך אני אלוקים. ושוב, וישימני אלוקים לאב, ומהרו ועלו אל אבי ותגידו לו אלוקים סמן. ואת המסר הזה שאני מוסר פה, אני עכשיו מוסר לישראליות שפיתחנו שם, כדי שנזכיר את זה, כדי שיהיה כוח בשלב הבא. זאת הפרשה. ואלה החלומות של יוסף, ואלה הפתרונות של יוסף. יוסף מבקש כל רגע לתרגם את מה שרוצה ממני הקדוש ברוך הוא לכאן, להאמין, לדעת שיש לי כוח, לראות את הדברים לא מתוך עצבות, לא מתוך חרון, כלומר, כשאני במרכז ולכן אני חורה, אני חורה כי אני בעל הבית, אני גם עצוב כי אני בעל הבית, כי אם אני עצוב, זאת אומרת שאני לא מרגיש קשור למשהו שהוא מוביל אותי, ואם אני חורה, זאת אומרת שאני חש שזה שלי פה העסק. זה נכון שזה שני דברים, אבל זה שני דברים שהפסיכולוגיה שלהם היא אותו דבר. זאת האמירה, זה המהלך הגדול שמבקש יוסף לעשות מתחילת הדרך. ולכן בהתוודעות של האחים, הוא מחזיר את האחים אל נקודת ההתחלה, ומבקש לתת להם את השיעור הגדול. אולי הוא מבקש ללמד כאן את הלימוד הבא. אם יש משבר כזה, ודאי שצריך לטפל בו גם ברמה המעשית. אבל הוא קודם כל נובע מהרמה הרוחנית שהובילה אליו. ולכן צריך להקדיש את הכוחות הגדולים לטיפול הרוחני בסיפור. אלוקים שלחנו, אלוקים שלח אתכם. וכשתתרגלו לזה, תנתחו את זה אחרת. איך הוא אומר לאבא, מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, שמעני אדון, קראנו את הפסוק הזה בפסוק האחרון במקור אחד, ושם הוא אומר לו בסוף, רדה אליי, אל תעמוד. רדה אליי, אל תעמוד. אני לא הבנתי אף פעם את הביטוי, רדה אליי, אל תעמוד. בוא מהר, רד אליי. מה זה רדה אליי, אל תעמוד? נכון, יעקב יחשוש, יעקב כבר זקן, מה זה הביטוי? מדרש רבה מדהים, בין שלוש מילים, ארבע מילים, מקור 12. רדה אליי, אל תעמוד, אל תעמיד את השעה. הקודש ברוך הוא אומר לך משהו עכשיו, אל תעכב את זה. רדה אליי, אל תעמוד, הקודש ברוך הוא אומר, אז תעשה, לך. תרגיש מה הוא אומר, ותנתח את זה במציאות הזאת. זה לעניות דעתי, הוועתה. ועתה זה גם אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם כמו שעשיתם בשכם. אבל הוועתה זה גם או בעיקר הפתיחה של יוסף אל האחים בשיחה הראשונה בהיסטוריה בין כל ההורים שלנו ביחד. הפגישה הזאת הייתה אספת ההורים הראשונה בהיסטוריה של כולנו. כולם דיברו, כולם בכו, כולם נפלו איש על אחיו. והפתיח של המפגש הזה היה, אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם, כי למחיה שלך אני אלוקים לפניכם. זה פתיח לא רק לסיפור יוסף ואחיו. זה פתיח לסיפור בני יוסף ובני אחיו מכאן ואילך. ערב טוב.